בקול גדול, והלך קולו 400 פרסה, עד ששמע חושים בן דן, שהוא היה בארץ ישראל, וקפץ מארץ כנען, ובא אצל יהודה. ושאגו שניהם, וביקשה ארץ מצרים להפך. עליהם אמר איוב, שאגת אריה וכל שחל. שאגת אריה זה יהודה, שכתוב בו גור אריה יהודה, וכל שחל זה חושים בן דן. ששניהם נמשלו כארי שנאמר, ולדן אמר גור אריה יהודה. עוד ממשיך המדרש, שכיוון שכעס יהודה, נשרו שניהם של כולם. אמר רבי יהושע בן לוי, אף אחד כיוון שראו יהודה בכעס, אף הם נתמלו חימה ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים תלמים, שנאמר לה איש עובד מבלי טרף. זה יהודה שמסר עצמו אל בנימין. ממשיך המדרש, כיוון שראה יוסף סימנים של יהודה, מיד נזדעזע ונבהל. אמר, אוי לי שמא יהרגוני. ומה הם סימנים שאין בו ביהודה? של בית שילה אמרו שני שלטונים זולגות דם. העיניים שלו כשהוא היה כועס היו זולגות לא דמעות אלא דם. ויש אומרים כמין שלטי הגיבורים. וכל משה לבושים היה לובש, נימה אחת הייתה לו בליבו, שערה הייתה בליבו, וכשהוא היה כועס, היה, גם נימה הייתה מזדקרת, מזדקרת וקורעת את כולם. מה עשה יוסף? באותה שעה, אותו עמוד של אבן שהיה יושב עליו, בעט בו ועשהו גל של שרורות. מיד תמה יהודה ואמר, זה גימור ממני. באותה שעה חז יהודה חרבו לשולפה מתארה, ואינה נשלפת לו. אמר יהודה, זה ירי שמיים הוא, שנאמר, וכך נאמר, החוכמת העוז לחכם. אנחנו צריכים להתבונן מה רצו חכמים בדרשה הזאת לבאר. האם הסיפור של הפגישה הזאת, של השיחה, בין יהודה ויוסף לא מספיק דרמטי בתורה, לא כפשוטם של דברים. נראה, ושחכמים רצו לומר לנו שהגישה של יהודה ויוסף זה לא משהו אישי, פרטי, בין שני אחים על אותו האירוע שבו הם עומדים, אלא יהודה הוא מייצג את כל המהות של יהודה לכל הדורות, וכן יוסף. מעשי אבות סימן לבנים, לא רק בבחינת סימן, בעצם הם התמצית. יהודה מכיל בקרבו, האיש יהודה הוא מכיל בקרבו את כל מה שעתיד להיות במשך הדורות. מי יש לנו עוד גיבור במשך הדורות שפגשנו? שמשון הגיבור. אז הנה כאן דן, גם כן הוא מופיע. דן הוא שבט. זה כוח של גבורה שאחר כך מתגלה. והכל כבר תמון בכוח, והכל כבר נמצא. לא בפועל, אלא בכוח. יוסף גם הוא, יש לו דרך, יש לו עוצמות, יש שיטה. זה מהלך, וכאן מתמודדות כביכול הדרכים הגדולות העצומות שעומדות להתגלות במשך הזמן, בעתיד, במשך הדורות, והן תמונות וגנוזות כאן באישים הללו ביוסף ויהודה. ועל זה אמרו חכמים מקודם, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. הנה המלכים זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. הם הראו כן תמהו? על מי זה מדובר? והתמאו האנשים איש אל רעהו. זה אחים. נבהלו נחפזו ולא יכלו איכיו לענות אותו. רעדה חזתם שם, אלו השבטים. אמרו מלכים, מדיינים אלו עם אלו, אנו, מה אכפת לנו? אם זה מלך מדיין עם מלך, אנחנו לא מלכים, מי שיהיה מלך הוא מי שינצח, אנחנו איתו. אחד, והיגש אליו יהודה, אחד באחד ייגשו. זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבוא ביניהם אלו השבטים. אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו. כלומר, יש כאן הידיינות של בין מלכים. לא שני אנשים, לא שני אחים, שני מלכים. יוסף, יש לו דרך מיוחדת. יוסף, חכמים אמרו עליו, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, לפיכך נקבע אות מיוחדת בשם שמיים נוספת, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. יהודה שקידש שם שמיים בגלוי, כל שם השם נזכר בשמו. כלומר, יוסף מהותו קידוש שם שמיים בסתר. יש עבודת השם שהיא בסתר. לעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר ובגלוי. יש עבודה פנימית. זה הבחינה של יוסף, שהוא גם לא שולטת בהם עין הרע. הם כדגים, והדגו לרוב בקרב הארץ. הם דגים שנסתרים. כלומר, יוסף יודע להפנים את דרכו. הוא עובד את השם בפנימיות, בתוך תוכי הכוחות הפנימיים, יראת שמיים גדולה, צדיקות מיוחדת במינה, כוח התגברות נפלא. הוא מנצח בעוצמה עצומה את כל ה... בהתמודדות הזאת שהוא צריך לעמוד בה מול אשת פוטיפרה. זה עניינו של יוסף, עבודת השם בסתר, מקדש שם שמיים בסתר. כך זה מופיע גם בשם שלו, יוד קי וו, לא שם מלא של שם שמיים, אלא הפנימיות של השם, של שם שמיים, עוד לא מתגלה השם בגילוי מלא. אולי מטעם זה יוסף גם לא מפחד לצאת להתמודד עם העמים. ויוסף גם נשלח, הוא שליח ראשון, נשלח למצרים, להכין את הירידה של כל המשפחה של ישראל למצרים. מפני שיש לו עוצמות פנימיות חזקות, מפני שהוא עובד את השם בסתר, אז אין כאן איזו התנגשות ישרה עם מה שקורה עם העמים, כי לא, העבודה שלו היא עבודה פנימית, היא ברמה אחרת, לא ברמה גלויה של התנגשות גלויה. הוא יכול להתמודד ולצאת החוצה, ואולי דרכו כזאת, שהוא חושב שאנחנו צריכים לצאת אל העמים, להשפיע, לתקן את כולם, מפני שיש לו עוצמות פנימיות, אין לו חששות. לעומת זה, מי שעובד השם בגלוי, והכל ניכר, ומיד מתבלט ההבדל בין ישראל לעמים, ומיד מזדקר הניכור, זה מקשה מאוד לצאת החוצה, להתמודד עם החוץ. אולי יש מקום יותר לעבוד את השם עבודה בתוכנו, בתוך עם ישראל, להיות סגורים ולהעיר מבפנים כלפי חוץ, אבל לא להתפשט, לא להתפזר, לא להסתכן בסיכון של התקלקלות, של השפעה, תוך כדי הפיזור בין העמים. ויהודה מקדש שם שמיים בגלוי. עבודת השם, שם שמיים ניכר, גלוי, מפורסם. על כן יהודה דרכו שונה, דרך אחרת. התכנסות לאומית, האומה בתוכה עולה, מתקדמת, משלימה את דרכה, ומתוך כך מהירה כלפי כל העמים. שתי דרכים שמתנגשות זו עם זו, ובמשך הדורות יש עימות מתמשך בין יהודה ובין יוסף, בין הדרכים הללו. כל שבט ושבט הדרך המיוחדת שלו. בעם ישראל שתי הדרכים האלה הולכות ומתבררות במשך הזמנים. פעם הצד של יהודה מנצח, פעם הצד של יוסף מנצח, ושתי הדרכים הללו הולכות ומתבררות ומשלימות זה את זה, עד שתגיע השעה שיתלכדו לעץ אחד, ענף אחד ענף יהודה, וענף שני ענף יוסף, ומחברים אותם ביחד, ומתחברו ביחד, כי אכן שתי הדרכים הם שתי דרכים שמשלימות אחת את השנייה, ושבעתיד אחרי שתתברר כל דרך, מתבררת כל דרך בשלמותה, באה העת לאחד את הדרכים הללו ולהפוך אותם לעץ אחד. אנחנו יכולים להתבונן יותר עמוק, לא רק חז"ל רצו לבטא ולומר לנו שיש כאן המפגש הזה בין יהודה ויוסף, זה מפגש שבין השבטים לדורותיהם, אלא עם ישראל הוא שורש כל המציאות כולה. כל כוח שמופיע בעם ישראל הוא כוח עליון, כוח מיוחד. יוסף צדיק, יוסף הצדיק, זה המהות שלו, זה עניינו. יהודה מלך, צדיק זה תפקיד אחר. צדיק יסוד עולם, הוא השורש של העולם, הוא המקיים את העולם. אבל יסוד זה דבר נסתר, זה בתוך האדמה, הבניין שבנוי על גבי זה, זה הוא ניכר. היסוד הוא פנימי, הוא מוסתר, אף על פי שהבניין לא יכול לעמוד בלי היסוד, בלי השורש. אנחנו לא מוכרחים לצייר את הציור באופן כזה שהיסוד הוא למטה והבניין הוא למעלה, תלוי מאיפה מתחילה ההשפעה של העולם. אנחנו יכולים להגיד להפך, שהיסוד הוא שמיימי, משם נשפע שפע ואחר כך מתגלה באופן היותר רחב והיותר גלוי. זה לא משנה מאיזה צד אנחנו נדבר. על כל פנים, יוסף איזה ביטוי של כוח גדול מאוד של קיומו של העולם, בחינת צדיק יסוד עולם. הצדיקות שבעולם היא היסוד של העולם, היא המקיימת את העולם. אין העולם יכול להתקיים ללא הצד הצדיקות שבו, ללא הצד המקושר במקור העליון, במקור האלוקי, שזה מקור כל השפע בעולם. והצדיק הוא הממשיך את השפע אל העולם. הצדיק, הצדיקות, המדרגה הזאת של הצדיקות, כן, היא בעצם היסוד של כל קיומו של עולם. בפועל אחר כך זה מתגלה באופנים אחרים לכאורה, אבל באמת מה שהוא היסוד של העולם זה אותם אלה, אותו כוח בעולם שהוא מחובר עם מקורו של עולם, עם ריבונו של עולם, ובזכותו העולם קיים. זה הבחינה של יוסף, הוא סמל הצדיקות. ויהודה, בחינה של קבלת הכוח הזה, כוח הצדיקות, ואחר כך הביטוי שזה בפועל הנהגתו של העולם. המלך הוא מנהיג את העולם, והוא נותן, מסדר את הסדר בהתנהגותו של העולם, מתאם בין כל הכוחות שנמצאים, בפועל מנהל את העולם בפועל, המלכות, המלכות של יהודה. נפגשים שני הכוחות העליונים הללו, כוחות רוחניים פנימיים שמייצג אותם יוסף ויהודה, שמייצגים אותם יוסף ויהודה. בחינה מסוימת יוסף, כמו שאמרנו, פנימי, צדיקותי. וכאן עומד להתקיים המפגש שבין שני הכוחות האלה, שהם הוא הכרחי לקיומו של עולם. שהצד הצדיק היסוד יכול להשפיע, וממנו נשפע שפע אל מי שהוא עתיד לחלק את כל האוצרות, את כל ההנהגה לכל חלקי העולם. זה מעמד מיוחד במינו, המפגש הזה שאנחנו פוגשים בו בפרשה. יוסף ויהודה מתאחדים. כשאין איחוד בין שניהם, כשאין איחוד בין כוחות האלה בעולם, העולם לא מתוקן. העולם חסר קשר למקורו, והעולם מתנדד, ויש בו קשיים ומשברים ונפילות וקלקולים רוחניים וגשמיים. כשיש חיבור בין העולם אל מקורו, בין העולם אל שורשו, העולם שופע ממקורו, שופע אל העולם שפע של ברכה, של פרנסה, של קיום, של שמחה, של עושר, של שלימות. גישה פנימית מאוד מאוד, ושהיא מתרחשת, אומר הפסוק, הוציאו כל איש מעליי, ולא היה איש, בהתוודה יוסף אל אחיו. זה משהו מאוד פנימי, אישי, אינטימי. פגישה הזאת של בין כוחות עליונים רוחניים. כשאנחנו קוראים את הפרשה ואנחנו שומעים, רואים את ההתרגשות הזאת, שכל פעם שאנחנו קוראים את הפרשה מחדש, זה מעורר בנו התרגשות שאולי לפעמים עד כדי דמעות. בעצם זה לא רק הדבר החיצוני הזה, הפגישה בין האחים וסוף סוף חוזר השלום, אלא זה משהו הרבה יותר פנימי. זה מבטא באמת את כל עניינם של יוסף ויהודה, של השבטים, של עם ישראל, של המהלך העליון הפנימי העולמי. הפגישה מתרחשת, העולם חוזר אל מקורו, אל שלמותו, ומעשה אבות סימן לבנים, כך זה עתיד להיות, כך אנחנו קוראים בהפטרה, שבעזרת השם בעתיד, בעתיד הקרוב, אנחנו קרובים אליו מאוד, כבר השבטים הולכים ומתקבצים לארץ ישראל, כבר אנחנו הולכים ומתרחשים, עכשיו אולי אנחנו נמצאים באמצע הוויכוח ושיא המתח, אבל כבר פגישה, זה לא ש... השבטים נמצאים בארץ ישראל, יוסף נמצא במצרים, אין שום פגישה וגם אין מתח, יש כבר הפגישה, יש כבר המתיחות, ועוד מעט תבוא ההתוודות. וההתחברות הזאת של כל השבטים ביחד, וההבנה שכל אחד משלים את השני, וכל אחד לא סותר את השני, אלא משלים את השני, ועם ישראל הוא בעצם עם אחד עם כוחות עצומים, שעניינם יסודות הקיומים של העולם. האחים באים אל יעקב אבינו, ויעקב אבינו מתכונן לרדת למצרים. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו במראות הלילה, והקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי יהיה עמך, אנוכי ירד עמך מצרים, ואנוכי אעלך גם עלו. למה ההופעה האלוקית, דבר השם מתגלה יעקב במראות הלילה? דיברנו בפרשיות הקודמות, שהקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב בחלום, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, וחלום זה המדרגה הנמוכה של נבואה, מפני שיעקב אבינו אז היה לא נשוי, ופלגה דגופה, כך אומרים חכמים, עוד לא היה בשלימותו שראו לנבואה במדרגה עליונה של לראות מראה אלוקים ממש בהקיץ. אחר כך יעקב יורד לחרן, ושם הוא כבר מתחתן, והוא כבר בונה משפחה, והוא כבר לא פלגה דגופה, אבל הוא בחוץ לארץ. שוב פעם הקדוש ברוך הוא נראה אליו במראות הלילה, בחלום נגלה אליו הקדוש ברוך הוא. כשיעקב מגיע בחזרה לארץ ישראל, אז והנה השם ניצב עליו, הוא פוגש את ריבונו של עולם, הוא במראה ממש. עכשיו שיעקב בשלימותו, יעקב עם בעל משפחה, יעקב בארץ ישראל, עוד לא ירד למצרים, הקדוש ברוך הוא נראה אליו במראות הלילה, לרמז לו, גם בירידה לגלות, גם בלילה, בחשכת הלילה של הגלות, אני עמך. אתה אף פעם לא לבד. זה לא רק ליעקב בכללותו ולישראל בכללותו, בכללותם, אלא לכל אדם ואדם, בכל מצב, גם במצבים של לילה, של חשיכה, של הסתר פנים, גם אז נמצא ריבונו של עולם עם האדם, ותמיד שומר עליו ותמיד מגן עליו, וכל מהלך שהוא נמצא בו זה הכל תחת ההשגחה והסיוע האלוקי. אנוכי ירד עמך מצרימה. שואל אור החיים, הרי מצרים מלאה גילולים, וכתוב שמשה רבינו רצה לפנות אל ריבונו של עולם, הוא יוצא ואמר כצאתי את העיר. אומרים חז"ל שהוא לא יכול היה לדבר לפנות אל ריבונו של עולם בתוך העיר, בתוך מצרים מלאה גילולים, מי אפשר לפנות לריבונו של עולם, הוא לא נמצא שם. וכאן כתוב אנוכי ירד עמך מצרים, הקדוש ברוך הוא ירד איתו למצרים. אומר החיים, אולי אפשר להסביר שהכוונה אנוכי ירד איתך מצרים, אני לא ממש יורד, אלא אני איתך בצרות, כביכול בכל צרותם לא צר, אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא נמצא עם ישראל בצרתם, לא בפועל שהוא נמצא בתוך, אבל הוא מצטער איתם יחד ממקומו, הוא מצטער יחד עם ישראל, זה הבחינה של אנוכי ירד עמך. אבל חכמינו אמרו בעצמם שבכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם, גלו למצרים, שכינה עמהם, כן, נאמר במפורש שהשכינה ירדה עמהם למצרים. מצד שני כתוב שהשכינה לא יכולה להיות במצרים, כי מלא הגילולים. איך לבאר את כל זה? אומר אור החיים, מדרגות בשכינה. מדרגות בהופעת השכינה. המדרגה הכי גלויה, הכי גדולה שהתגלתה אי פעם, במשך כל הדורות של הופעת השכינה, היא הייתה בהר סיני. בהר סיני ראינו בעינינו, שמענו באוזנינו את דבר השם. ראינו כביכול את ההופעה האלוקית. את הקולות, את הברקים, את הענן, את האש, את הגדולה האלוקית מופיעה לנגד עינינו. מראה חד פעמי, יחיד במינו במשך כל הדורות. לשיא כזה לא הגענו אף פעם. זה היה פעם אחת. אחר כך הייתה הופעת השכינה במדרגה שנייה בבית המקדש. גם אז בבית המקדש היה אפשר להיווכח במציאות השכינה. כבוד השם מלא את הבית, ולא יכלו הכהנים להיכנס אל הבית, כי הבית מלא את כבוד השם. כלומר, ההופעה האלוקית מילאה את הבית, ענן, איזה דבר שאיננו יודעים לתאר אותו, אולי אפשר לקרוא לזה ענן, אבל זה משהו רוחני, משהו אלוקי, שהעיניים ראו וחזו והתרשמו, עד כדי כך שהכהנים לא יכלו להיכנס. כך היה גם באוהל מועד, במשכן. אבל יש גם הופעת השכינה בבית הכנסת. אם עומדים הפסרה לבוא, הקדוש ברוך הוא אפילו שכינתו מקדימה לפני בועם של המניין. בבית המדרש, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. עשרות שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. פה יש שכינה. שורה שכינה. עוסקים בתורה, שורה שכינה. את השכינה הזו, ששורה בעשרה שעוסקים בתורה, אנחנו לא רואים כבר. זה לא כמו השכינה ששרתה בבית המקדש. אבל היא נמצאת. לא רואים, אבל היא נמצאת. היא קיימת. גם חמישה שעוסקים בתורה, גם שניים שיושבים ועוסקים בתורה. בעצם כל פעם שאדם עוסק במצווה, שאדם עוסק בתורה, שכינה כנגדו, שכינה עמו. כי בעצם אור השם מופיע כאן בפועל. אדם עושה מצווה, הוא בעצם ברגע זה עושה פעולה אלוקית, על פי צו אלוקי, רצונו של קדוש ברוך הוא מתגלה עכשיו, הרצון מתגלה. על ידי האדם, עושה את המצווה. על ידי הגוף שלו, אם זה מצווה שעושה בגוף, בדיבור, במחשבה. כל מצווה שאדם עושה, באותה שעה, רצונו מתגלה בגלוי. כלומר, כל העולם כולו זה מעשה השם. אבל נסתר, לא רואים את מעשה השם בתוך המציאות, בתוך הטבע. אבל את רצון השם רואים במציאות, אנחנו עושים מצווה, אין לזה שום משמעות אחרת, חוץ מאשר עשיית רצונו של ריבונו של עולם. כאן רצונו מופיע בגלוי, על ידי האדם עושה את המצווה. יש עם עשרה שעושים את המצווה, אז קידוש השם ברבים, מופיע השכינה ממש. קיימת, אור השם מקיף את האדם המקיים את המצווה, הוא כולו מוקף באור השם. כך כל אדם שעושה מצווה. שכינה שורה בישראל, בכל מקום שישראל, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אפילו יחיד שעוסק בתורה. אתה מזכיר את השם, כי ביכול השם מזכיר עכשיו, מופיע שמו, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ריבונו שלם נמצא ומברך. השכינה שורה. כן, מדרגות, מדרגות בהופעת השכינה. ייתכן מאוד שאנשים עם כוחות רוחניים גבוהים, עם רגישות, עם יכולת ראייה דקה, רוחנית מאוד, רואים את זה גם בפועל. את השראת השכינה ששורה על עשרה שיושבים ועוסקים בתורה. כן, מדרגות מדרגות בהופעת השכינה, אומר אור החיים. ירדה שכינה למצרים, אבל לא במדרגה הגלויה. מדרגה נסתרת. זה נכון מה שאמרו חכמים שלא ירדה שכינה למצרים, כי במדרגה הגדולה היא לא ירדה. וזה נכון מה שאמרו חכמים שירדה שכינה למצרים, כי במדרגה פחות גדולה, היותר נסתרת, כן ירדה. אנחנו צריכים להבין את העניין הזה שאנחנו אומרים שירדה שכינה, כביכול אין שינוי בהופעה אלוקית, במקום בעולם, השינוי הוא רק כמובן בהתגלות של ההופעה האלוקית. בכמה מסכים עומדים ומסתירים את ההופעה האלוקית, כי ריבונו של עולם הוא אחד ואין לו למדבדו, והוא מלא עולם ונמצא בכל מקום, אבל הגילוי שלו, ההופעה הגלויה לעינינו, בה יש מדרגות. זה, יש מקומות שההופעה האלוקית מכוסה יותר, יש מקומות שההופעה האלוקית גלויה יותר. אם כן, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. לפני שמגיע יעקב למצרים, הוא שולח את יהודה לפניו גושנה, לארץ גושן. מה המטרה שלו בשליחת יהודה מקודם לפניו, ואת יהודה שלח לפניו? רבי חנינה ברידי רבי אחא ורבי חנינה. אחד אמר להתקין לו בית דירה, ואחד אמר להתקין לו בית ועד, שיהיה מורה בו דברי תורה, ושיהיו השבטים לומדים בו. כלומר, ראשית כל, צריך להכין בית מדרש. זה העיקר. צריך בית, אבל באמת צריך בית רוחני. תדע לך שהוא כן. אומר המדרש, כיוון שהלך לו יוסף מאצלו, היה יודע באיזה פרק פירש ממנו, שהיה משנה אותו, היה מלמד אותו. יעקב לימד את יוסף בנו תורה, וכשהלך יוסף ממנו, זכר יעקב איזה סוגיה אחרונה הם עסקו. כיוון שבאו אחרי יוסף אצלו ואמרו לו, עוד יוסף חי, ויפג ליבו, נזכר באיזה פרק פירש ממנו. אמר בליבו, יודע אני שבפרק עגלה ערופה פירש ממני יוסף. אמר להם, אם אתם יודעים באיזה פרק פירש ממני, אני מאמין לכם. אף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש ממנו. מה עשה יוסף? נתן להם עגלות, שנאמר, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה. ללמדך, כלומר, הוא שלח עגלות לרמז, שאני זוכר את הסוגיה שלמדנו באחרונה, סוגיית עגלה ערופה. וזה היה סימן, סימן מובהק. ללמדך, שבכל מקום שהיה יעקב יושב היה ועוסק בתורה, כשם שהיו אבותיו. כלומר, כל עניינו של יעקב זה תורה, עבודת השם, לימוד רצונו, לימוד דרכיו, לימוד מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. לימוד תורתו של הקדוש ברוך הוא. שמע יעקב אבינו שיוסף זוכר את הסוגיה, אז הוא נרגע. זה אמת לו שאכן זה יוסף. אבל אפשר להבין את זה באופן הפנימי. זה אמת, עוד יוסף בני חי. כלומר, הוא חי את החיות התורנית. יוסף ממשיך את הדרך. יוסף זוכר את הסוגיה האחרונה לפני 22 שנה שלמדנו. מספרים על רבי יצחק אלחנן, היה לו זיכרון יוצא מן הכלל. וכשהיו אנשים נפגשים איתו, לפעמים אחר כך הייתה הפסקה של עשרות שנים, אז כשבא אותו תלמיד חכם עוד פעם פגש אותו, הוא אמר, אבא, הסוגיה הזאת שעסקנו אז, ואנחנו אמרנו את זה ואת זה ואת זה ואת זה, בינתיים התבררו לי עוד מיני דברים נוספים וכו'. היה זוכר כל אחד ואחד על מה הם דיברו בדיוק ועד איפה הגיעו, ואחר היה חוזר לאותו הנושא. יעקב, זה הכל משורש יעקב. יעקב שומע ש... יוסף עדיין בצדקותו, עדיין זוכר את מה שהם למדו, עדיין ממשיך בדרך האבות. זה מרגיע אותו, זה משמח אותו. אנחנו נמשיך עכשיו להיפגש, נברר את הסוגיה, להתחדשו כמה חידושים במשך הזמן בעניין עגלה ערופה, וגם אולי יוסף בירר כמה דברים בעניין הזה, ויחד אנחנו עכשיו נוכל ללבן את דברי התורה עוד יותר. זה משמח מאוד את הלב, כי כל החיות של האבות זה תורה. עניינם בעולם זה להאיר את אור השם בעולם. אפשר עכשיו לעשות הערה גדולה, הערה אלוקית עליונה, שמחה גדולה. ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו, ועד עכשיו לא ניתנה תורה. וכתיב באברהם וישמור משמרתי, כלומר שאברהם שמר את התורה. ומאיכן למד אברהם את התורה? רבי שמעון אומר, נעשו שתי קהילותיו כשתי קדים של מים והיו נובעות תורה, כלומר מתוכו, מעצמו. חיפש את האמת, חיפש את דבר השם, חיפש את רצונו של השם, ובתוך תוכו נתגלו, מתוך תוכו נתגלתה לו התורה. כי בכל אדם ואדם יש נשמה אלוקית פנימית שהיא בעצם מכילה בקרבה את כל אור השם, את כל התורה. וכשאדם מפנים ומעמיק ומחפש בתוך תוכו, הוא יכול משם לשאוב את אורה של תורה. ככה עשה אברהם אבינו. ומיין שכן הוא שנאמר, אף לילה תסרוני כליותיי. הכליות הן מייסרות, הן מדריכות. רבי לוי אמר, מעצמו למד תורה, שנאמר מדרכה וסבא. רבי יונתן שר אבירה אמר, אפילו עירובי תפשילין היה אברהם יודע, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. ובין כמה שנים הכיר אברהם את בורו? בין ממחת שנה הכיר את בורו. ויש לקיש אמר, בין שלוש שנים הכיר את בורו. נכתיב עקב, מניין עקב זה 172, ואברהם חי 175, נמצאת הלמד שבין ג' שנים הכיר את בורו, והיה משמר דקדוקי תורה, והיה מלמד את בניו שנאמר כי דתיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לימדת בניך התורה בעולם הזה, אבל בעולם הבא אני בכבודי מלמד לכם את התורה, שנאמר וכל בנייך לימודי השם. כן, המדרש בא למר לנו מי היו האבות, מסתכל על האבות ומצייר לפנינו את הדמות של האבות העוסקים בתורה, המלאים בקדושם, במדרגה עליונה, מדרגה רוחנית, וכל המהות שלהם זה להאיר את אור השם בעולם, להיות מלאים, לעסוק בתורה ולעשות רצון השם. המדרש הזה בדיוק מתאים לשבת שאחרי חנוכה, אמצע הזמן, אמצע החורף, שזה אלה הימים הנפלאים ביותר של האפשרות להתעלות בתורה, זמן החורף, השנה, שנה מעוברת, חורף גדול, שאפשר בו לעלות ולעלות ולעלות ולעשות קפיצת מדרגה בתורה. וזה כמובן תלוי במאמצים שאנחנו נעשה, בשקידת התורה, בעלייה בתורה, בהתרוממות פנימית, ללמוד גם בשעות שביני, שאולי יש איזו תחושה כזאת שהן לא שעות ממש מסודרות של הלימוד, כגון יום שישי, כגון מוצאי שבת וכדומה, שבת כמובן. וכששוקדים יש תוצאות, ותוצאות גדולות מאוד, והכל תלוי בשקידה, בכמות ובאיכות. שקידה בכמות זה בשעות רבות, לא להתבטל, ושקידה ואיכות פירושו של דבר במאמץ, מאמץ של ריכוז, מאמץ של הבנה, מאמץ של זכירה, וכל מה שאדם יגעת ומצאת אותני. אנחנו כעת עם צאת השבת, שבת יצא, עשרה בטבת, יום מחר. דין של תענית זה לא רק ביום, זה כל היממה, זה יום של תענית. הביצוע של מניעת האכילה בצום של עשרה בטבת, צום של י"ז בתמוז, זה רק ביום, בבוקר, מעלות השחר. אבל הדין של יום התענית הוא מתחיל כבר מבערב, יום של תענית. עשרה בטבת, מעבר קיצוני משמחת השבת, מרוממות השבת, שהיא מעל סדרי הזמנים בכלל, שאין בה ולות ואין בה צער ואין שום מגמת נפש, אל יום הזה, יום הזיכרון, יום הצער הזה, שבו התחיל החורבן. זה בית ראשון, בעשרה בטבת. אז התחיל המצור על ירושלים. ההתחלה היא השורש של הכל. מאז חורבן בית ראשון לא התוששנו. אמנם היה בית שני, אבל כבר לא היו בו, חלק גדול מישראל לא היו כאן, עשרת השבטים בוודאי לא, גם השבטים שלא נעבדו ולא נעלמו, הם גם כן לא עלו כולם לארץ ישראל, חלקם עלה. הבדלים גדולים היו בין בית המקדש ראשון לבית המקדש השני, והכל זה התחיל מעשרה בטבת. בלי בית מקדש, עם ישראל הוא כמו גוף בלי ראש. חסר לו השורש, חסר לו העיקר, חסר לו נקודת החיבור אל המקור. יוסף בחל צווארי בנימין, על שני צווארי לשון רבים, שני בתי מקדש שנחרבו. הבית מקדש זה צוואר. הצוואר מחבר בין הראש ובין הגוף. צוואר זה מרכז החיים. לחתוך את הצוואר, אין חיים. ובית המקדש זה צוואר. זה הצוואר, זה המחבר. יש בית מקדש של מעלה, יש בית מקדש של מטה, יש חוליות בצוואר, חוליה תחתונה, חוליה עליונה, ומשם, דרך הצוואר, זורם הכוחות הקיומיים של האדם בגופו. וכך דרך בית המקדש זורם כוחות החיים אל, אל, אל העולם. בלי בית מקדש, זה הנשמה, זה כמו מת שפוסים לו אחיה, והנשמה מלאכותית, הלב עובד, אבל המוח לא נמצא, בלי מוח. זה לא חיים. זה לא נקרא חיים. אפשר לשמור על התפקוד של, של אדם שהוא מסתובב באיברים, אבל בעצם זה לא חיים. העולם בלי בית מקדש, וזה בערך זה מצבו. עם ישראל בלי בית מקדש, זה גוף בלא ראש. חז"ל עוד אמרו, הגדירו את זה קצת יותר חריף. בנביאים, זה עצמות יבשות, זה כבר לא גוף, זה עצמות מפוזרות. הגר"א אומר שזה אפילו היה בדורות הראשונים, היו עצמות מפוזרות. בדורות האחרונים גם עצמות כבר נרכבו כעצמות, אלו תלמידי חכמים שעדיין נשארו בדורות הראשונים, אבל עכשיו שירדו הדורות, אפילו העצמות נרכבו, ואנחנו עכשיו כמו תרבן אפר. ועל זה, וכך אומר הגאון מווילנה, בדור של דעה, בדור של גדולי עולם, תלמידי חכמים עצומים, הוא אומר, אנחנו עכשיו כמו תרבד אפר, כמו אפר של גוף שהכל התפורר ונשאר רק אפר. ועל זה אנחנו מתפללים, התנערים מאפר קומי. כלומר, מאיזה שלב אנחנו צריכים לצאת, לאיזה שלב להגיע. המצב של עם ישראל בזמן הגלות מפורר לגמרי. אבל יש בו עוד כוחות קיומיים. הוא יכול לחזור לחיים. לחיים מלאים, של גוף חי, בריא, בכל המובנים. ואנחנו נמצאים במצב של התלכדות העצמות בחזרה, של התחלת החזרה לחיות. העצמות המפוזרות, או התרווד האפר נגיד, הוא הולך ומתרכז ביחד. וקצת מתגבש, ומתחילים להיווצר מתוך האפר הזה החלקים, אולי קצת גידים, קצת עצמות, קצת בשר, קצת אור. אנחנו בתהליך הזה של חזרה, של תיקון. אנחנו עומדים כבר בהתחלה. אבל הדרך גדולה מאוד, כי צריך לחזור לחיים עליונים, לחיים שלמים. והשלמות תהיה ברפאת בית המקדש. זאת צרה עתיקה שאנחנו לא יכולים להתרגל אליה. לא יכולים להתרגל לחיסרונו של בית המקדש. וזה עניינו של היום הזה, יום עשרה בטבת. לחזור, לעורר בנו את הציפייה, את הצער, ואת החפץ לעשות לבניין בית המקדש. אבל לא רק להתעורר במין זיכרון כזה שפעם היה בית המקדש ושרצון מופשט, אלא לעשות חשבון נפש מה אנחנו יכולים לעשות כדי שבית המקדש ייבנה, כדי שעם ישראל יחזור לתיקונו ולשלמותו. מה יכול כל יחיד ויחיד לעשות? ראשית כל לרצות את זה, אבל מעבר ולהתפלל על זה, מעבר לזה להיות ראויים. כל אחד ואחד, לפחות צריך לחשוב על זה שאני מצידי, לא יהיה מצידי שום עיכוב, שאני יהיה גורם לעיכוב חס וחלילה, שאני יהיה באיזה נקודה שהיא לא בסדר, וזה עוד נקודה שמעכבת בעצם את הגאולה. אולי אני לא יכול להביא את כל הגולה, אבל לפחות אני לא עקב אותה. אולי אני יכול גם קצת לקרב אותה. כשאדם מתנהג בשלימות ומתעלה מעלה מעלה מעלה, אז הוא תורם את תרומתו הקטנה, אבל לא הקטנה, הקטנה הגדולה, לבניינו של בית המקדש. כי כל ישראל ערבים זה לזה, וכל אחד שמתקדם ומתעלה, זה לא רק פועל על עצמו, זה פועל על כל סביבתו. זה פועל על כל העולם כולו. זה פועל על הכל. רבדים רבדים. אבל כל מעשה טוב שאדם עושה, כל תיקון שאדם עושה, הוא מועיל לכלל כולו. וזה עניינו של היום הזה. שקידה, התבוננות, ולהיות אחרים. לא לעבור את היום הזה ולחזור לסדר היום. הכאב, הצער, הזיכרון, הוא צריך לחדור ולדרוש מאיתנו להיות יותר טובים ממה שהיינו. זה עניינו של יום. ובעזרת השם, אנחנו נשתדל לעשות מצידנו את מה שביכולתנו, ונתפלל לריבונו של עולם שהוא ישפיע שפע של טוב. אנחנו בטוחים שאנחנו בדרך, שאנחנו מתקדמים, ונצפה בעזרת השם שבמהרה היום הזה יהפך אולי להתחלה של מהפכה חיובית. הוא היה התחלה של הצרות, יהיה התחלה של מהלכה של גאולה, של עוד שלב במהלכה של גאולה, שנתקדם בה במהרה בימינו עד לגאולתנו השלמה.